הרבי דם רב רבותי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, ולעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל ודניאל השינה בת רב יהושע פליק, ולזכות כל העולם שנבשה בתשועת עולמים, והתורה מבוססת על דברי תורתו של מורנו ורבנו ראש הישיבה הגאון רבי יצחק קוטנר זצ"ל. כתוב בפסוק מפורסם בשמות י"א ד' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. אז אנחנו רוצים להסביר את העניין של זמן חצות. ביום רביעי של הבריאה מסומן חילוקי זמנים, ימים, שנים, חודשים וכולי. ואפילו בימים הקודמים ליום הרביעי מצינו חשבון של זמנים במונחים של יום וערב. אבל בכל ששת ימי בראשית לא מסומן ולא נזכר כלל מילת חצות. מונח זה נתחדש בשעת גאולת מצרים. מהו מובנו ולמה נתחדש דווקא בשעה הזו? בעניין איסור חמץ ב-14 דרשו חז"ל ואימא מצפרה אולי חייבים כבר מהבוקר, אסור כבר להחזיק חמץ. עונה הגמרא אך חלק. רש"י מסביר אחין ורקין מיעוטין, אלמה מקצת היום מותר ומקצתו אסור. ומעתה, אומר רש"י, יש לנו לחלק חציו לאיסור וחציו לתר. זה אך, אך זה ממעט, אז חצי התר חצי איסור. ויגד אמרי אך הוא חץ בגמטריה דאחס בתה גיף דחץ ותופס חט תחת א' וצדי במקום חף. עוד מעניין ברש"י. כלומר שאיסור חמץ בי"ד מתחיל משעת חצות, ופירושו של יסוד א' ב' של אחס. מה זה אחס? א' ח' סמך. מה הפירוש? אחס בתה ב' ת' עין ג' י' פ'. זאת אומרת שאם לוקחים את האח ומשתמשים במהלך של אחס בתה גיף תחץ, אז אנחנו נגיע לחץ שהאלף מתחלפת בחץ והחף בצדי, יוצא אח זה חץ. שידוע בחזר שיש הרבה אופנים של צירופי אותיות כגון אטבש, שא' מתחלפת עם ת' וב' עם ש', או אלבם שא' מתחלפת עם ל' וב' עם מ' וכולי. אז אחד מהם הוא אחס, כלומר א' וכל עוד שביעית שלאחר זה, כלומר א' וחץ, וכן עוד ח' שעוד צד היא שביעית לה. אז מזה יוצא מאח, זאת אומרת שמתחלפים כל עוד שביעית, אז מאלף, האלף מתחלפת לחטא, והחף לצדי. אז לכן, אך זה רמז לחץ, חצות, מחצות החמץ אסור, אך ביום הראשון. אז רצוננו עכשיו להסביר מהלך לחשבון אחס, ושמאלף הבטא זו נלמד דין חצות. והנה, לגבי כל מונחי הזמן הנזכרים בששת ימי בראשית, אפשר לאדם לזהות את הזמן לפי הרגע שאז נמצא בו. ההבדל בין יום ללילה ניכר, אבל זה ששעות שלפני חצות נקראות יום סתם, בשעות של אחר חצות נקראות בין הארבעים, אין הבדל בעצם מצב תוקף זריחת השמש בכלל. כאן הנקודה של חידוש מושג חצות במונח זמן, היינו קביעות לא על פי מצב דומם של אותו רגע כשלעצמו, אלא על הכרה של תנועה ושל כיוון. כלומר, אף על פי שתוקף זריחת השמש היא גדול מאוד מיד אחרי חצות, בכל זאת הכיוון של תנועת השמש של היום היא לקראת השקיעה, ומשום כך נקרא בין הארבעים. גם חצות לילה, אף מי שיתכן שזה יותר חשוך מתחילת הלילה, בכל זאת הכיוון והתנועה אחרי חצות הוא לקראת זריחה. ומעתה קל לנו להבין למה נתחדשה צורה זו של הזמן דווקא עם שעת הגאולה, שהרי זוהי צורתה של הגאולה, שקונים ממעלת לחירות עולם. ואפילו הם נמצאים במצב של גלות ובחושך, מקום מקום בכיוון האור ותחיית המתים הם צועדים, והכיוון הוא המכריע, לא רגע הזמן שנמצא בו עכשיו. אין מצב הדומם קובע, אלא הכיוון. ובליל תתוו מתבהר שאנחנו גאולים אפילו בשעה שבחושך אנו נמצאים, ולקראת האור אנו הולכים. לכן באה הגאולה הזאת דווקא כרוכה עם חידוש צורה במונח זמן חצות. ולכן לומדים ממהלך האלף בית של אחס בתא, שאלף מצטרפת אל סוף מספר זין כמו הראשית אל תכליתו. וכן מחצות של יום ראשון ערב פסח הולך הכיוון לקראת גמר הגאולה ביום השביעי. ועכשיו נבוא להסביר דברי חזל, שכל פרגמטיה של משה אינו אלא באז. הצלתו באז, אז אמרה חתן דמים למולות, כנתורו באז, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, אף שירתו באז, אז ישיר משה. גם בפרשת הרי מקלט, בקיומו נאמר אז, כשהוא מקיים את המצווה של הבדלת הרי מקלט, נאמר אז, אז יבדיל משה שלוש ערים. מהו התוכן דברי חזל שמשה הוא סוחר עם סמך באז? ונקדים לכאן יסוד תשובה בסידור הגרא, ורב נפתלי הרץ המוציא לאור מעיד שרב יהושע לייב דיסקין אמר להכניס את זה לסידור הגרא בשמו של הגרא. ההערה היא בעניין חשבון 16 וו שבמילים שלאחר קריאת שמה, אמת ויציב ונכון. ונאמר בשם הגרא שהוא משום שבקריאת שמה עצמה מופיעות 16 פסוקים, 12 מהם מתחילים באות וו, ואהבת ושיננתם. ואפילו אותם ארבעה פסוקים שאינם מתחילים בוו, מבואר שעניינם דומה לאות וו, אבל אין זה נוגע לענייננו עכשיו. וכנגד 16 פסוקים אלו באים 16 וו במילים הבאות מיד לאחר קריאת שמה. מהו הביאור בהערה זו, ומה מורה לנו החשבון עם 16 וו אלו? נציין רק שהחשבון הזה הוא בשתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע, יחד עם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז יוצא 16. אז צריכים להקדים את דברי הרמב"ן על הכתוב ושבת עד השם אלוקיך, שלפי הרמב"ן מתפרש הכתוב הזה בדרך ציווי. מוסיף הרמב"ן שהכתוב כאן משתמש גם בלשון בינוני כדי לרמוז לנו בכאן גם הבטחה, כלומר שבאמת עתיד להיות כך, ועתידין ישראל לחזור בתשובה. בהגדרת בינוני בלשון הרמב"ן הוא לפי לשון מדקדקים הקדמונים שדברו על עתיד בינוני, והנה שבלשון הקודש אפשר לדבר בלשון עתיד בשני אופנים: תכתוב, שפירושו you will write בעתיד פשוט, וכתבת, שגם הוא עתיד על פי השימוש עם וו המהפכת המשנת המובן מעבר לעתיד. וזו הצורה קרוא עתיד בינוני. וזה באו דברי הרמב"ן שיש חילוק בין שתי צורות אלו. במובן הראשון המבנה הוא בדרך או-או, either or, דהיינו שהמילה מתפרשת או במובן עתיד או במובן ציווי, אבל לא שתיהם בבת אחת. אבל במובן השני המבנה הוא בינוני, אותה מילה יכולה לשמש גם ציווי וגם ברמז לעתיד. לא היה כתוב תשוב, אז היה פסוק מתפרש או במובן עתיד you will או במובן you should ציווי. אבל עכשיו שהפסוק מופיע בלשון בינוני של ושבת, כוונת ושבת עד השם אלוקיך, כוונת הכתוב לכלול את שני המובנים יחד. זה עתיד בינוני, שזה כולל גם את הציווי וגם את העתיד. שעתיד להיות כך וגם ציווי. ודקדוק לשון הקודש הוא גופי תורה, לכן עלינו להסביר למה דווקא הצורה של ציווי המשתמש בוו המהפכת היא שיכולה לכלול גם ציווי וגם עתיד, בשעה שבצורה אחרת תוכל לכוון רק למובן אחד, או זה או זה. לאמיתו של דבר, עלינו להבין שההשתמשות במונח אחד לציווי ולעתיד הוא באמת סתירה, שהרי ציווי בנוי על בחירה. אם אין לאדם בחירה, אין מובן לצוות אותו. רק אם בידו לקיים, אפשר לדבר בלשון ציווי. ואילו עתיד בנוי הוא על ידיעה. אומרים מראש שזה יקרה. ובחירה וידיעה עומדות ביחד של סתירה שאין לפותרה. כלשון הרמב״ם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אבל מאמינים אנו שבעצם בידיעת הקדוש ברוך הוא אין סתירה בין מושגים אלו. עיין רמב"ן, והפרשה הזו אף על פי שהיא הזהרה לא נאמרה בלשון אם תעבדו עבודה זרה, והטעם כי הוא מתנבא על עניינם וידבר בלשון ישמש בשני פנים, בלשון הזהרה ובלשון עתיד לבוא, יאמר שיעשו ויהיה להם ככה ולא יגזור עליהם. הרי לך שהרמב"ן עצמו מכניס שאלת הסתירה בין ידיעה ובחירה ללשון שמשמשת גם לעתיד וגם להזהרה. אם יעבדו עבודה זרה יהיה להם כך וכך. לשון הקודש היא אספקלריה של קדושה, משתקפת בו הארת מושגי אמונה ומוצאים אופן לאחד את המושגים הסותרים של ידיעה הבחירה ליחידה אחת, והוא עניין ציווי בינוני את כללות של הסתירות. אולם כל זה הוא שייך רק כשאחד הוא על ההדיה והשני הוא בדרך רמז. שני להדיאז אי אפשר, ששני מהלכים אלו סותרים זה את זה, וגם בדרך שני רמזים אי אפשר. אבל בשעה שמובן אחד הוא להדיה ומובן שני הוא ברמז, כלומר להדיה הוא הציווי, שהלהדיה הוא הציווי לא לעבוד עבודה זרה. זה הרמב"ן בדברים ד' חפי. אבל יש גם ברמז עתיד, שעתיד שיהיה כך, אז מתקללים שניהם יחד. והתקללות של הציווי והעתיד באה דווקא בצורה הדקדוקית של וב המהפכת. ושבת ולא במשקל תשוב. למה? משום שבאמת כל עצמו ושימושו של אות וב אינו אלא חיבור, כמו ראובן ושמעון. ואם כאן מופיע וב בציור של מהפך, אין הכוונה אלא שבעומק הדברים הוא בעצם גם הוו הזה תכונת חיבור יש בה. הכיצד? הלא בשעה שמדובר בזמן העבר, הלא דבר פשוט הוא שאין סתירה בין ידיעה ובחירה, שרי יודעים מה הייתה פעולת האדם, ומקום כל מרצנו החפשי פעל את הפעולה. וכל הסתירה הנזכרת אינה אלא כשנוגע לעתיד, אשר שם נמצאת גם בחירה וגם ידיעה ברורה על פעולה עתידה. והוא עניין שוו המהפכת דווקא מאחד ציווי ועתיד, היינו שוו זו בא להעביר אי הסתירה בין בחירה וידיעה, שמדובר בעבר גם ליחס בחירה וידיעה בעתיד. ודווקא בכוח השלה מן העבר אפשר לצרף ציווי, זאת אומרת בחירה, ועתיד, דהיינו ידיעה. בתיבה אחת, ומילת תשוב לא תסבור גם ציווי ועתיד בבת אחת. סתירה שלא מחשבותיי מחשבותיכם קיימת כאן, אבל בהשלה מן העבר אפשר לחבר אפילו ההפכים הללו. שמחברים ידיעה מן העבר עם ידיעה על העתיד, שיא הסתירות. היינו שוו ההיפוך הוא בעצם מחבר, ועל פי זה חוזרים אנו לדברי הגר"א. 12 הוו של פסוקי קריאת שמע כולן הן וו ההיפוך. היינו שהוו האלו, כל הוווים האלו באות ללמדנו שכל פסוקי קריאת שמע מתפרשים במובן בינוני. הלהדיה של הפסוק בוודאי שמובנו הוא בדרך ציווי, ואהבת ושיננתם. אמנם ברמז יש לנו גם הבטחה כאן שעתיד להיות כך, ולא תשתכח תורה מישראל ושיננתם, ובני ישראל ימסרו לבבם ונפשם ומעודם מתוך אהבת השם. ובכדי להבליט תכונה זו של הוו בפסוקי קריאת שמע, שההיפוך בהם אינו על החיבור, ושמתבטלת כאן הסתירה בין ידיעה ובחירה, באו 16 וו החיבור מיד לאחר קריאת שמע. אמת ויציב ונכון וקיים וישר, שאין כאן שום סתירה בין ידיעה ובחירה. ומעטה נעתקים אנו צעד אחד יותר קדימה על הכתוב של שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. רש"י מפרש, השם שהוא אלוקנו עכשיו עתיד להיות השם אחד, ואף בי שהכתוב עצמו כולו מופיע בזמן ההווה, מחלק רש"י את הכתוב חלקו להווה השם אלוקנו וחלקו לעתיד השם אחד. הרמב"ן מביא דברי רש"י ומקבל אותם, ומוסיף והתבונן שבכל התורה ובפרט בחומש דברים פונה משה בלשון אלוקיך לישראל, ואילו כאן כולל משה עצמו עם ישראל בתיבת אלוקינו. מה הקשר בין הערת התבוננות זאת ובין ההסכמה עם דברי רש"י? מצד אחד הוא מסכים עם דברי רש"י שחלק הפסוק בעתיד וחלק בהווה, הוא מוסיף שכאן משה רבנו כולל את עצמו עם עם ישראל, הוא אומר אלוקינו. אלא שעלינו לדעת פירוש דברי רש"י על הכתוב ושמי השם לא נודעתי להם, לא נתגליתי עליהם במידת האמיתות שלי, שראי הבטחתי ולא קיימתי. מה פירוש המילים כאן? איך מהווה לא נודעתי במידת האמיתות שלי, שראי הבטחתי ולא קיימתי, ביור לזה שאמר הפסוק שלא נודעתי להם בשם הוויה? כלומר, לאבות לא נגליתי כך, אלא לך כן נגליתי. אלא שכמבואר בשולחן ארוך, שהשם הוויה פירושו היה הווה ויהיה בתיבה אחת, ובעוד שבענייני העולם העבר בטוח והעתיד, עדיין אצל שם הוויה אין חלוקה בין עבר לעתיד, וההבטחה לעתיד נידונת כאילו היא כבר נעשית בעבר, כל כך בטוחה היא. אבל לאבות לא נתגלה במידה זו בשם הוויה, וזהו יתרון המעלה של משה כפי שמתפרש בכתוב, שהוא זוכה להנהגה במידה זו, כלומר הנהגה שהבדל ברירות העבר מברירות העתיד מתבטל. והוא הפירוש בדברי הרמב"ן, שמשה כולל עצמו במונח אלוקינו, ורק מצד שמשה הוא המדבר אפשר שיתבטל ההבדל בזמנים בכתוב, ומדברים על עתיד במונחים של הווה. השם שהוא אלוקינו עכשיו עתיד להיות השם אחד, ואין שום סימון או ציון בכתוב לחילוף הזמנים כאן. אבל כל זה אפשר רק משום שמשה משתף עצמו בדיבור הזה. שום נביא אחר לא היה יכול לדבר בצורה כזו. הנביא מוכרח להקדים והיה וכו', ביום ההוא יהיה השם אחד, והיינו שערת הרמב"ן לתבונן על לשון אלוקינו הוא המשך להסכמתו על דברי רש"י. כלומר, רק משום שנאמר כאן אלוקינו אפשר שהכתוב יכוון לשני הזמנים. אף על פי שאין הכר לחילוף הזמנים. אצל הנביא יש חילוף זמנים, אז הנביא אומר ביום ההוא יהיה השם אחד. אצל משה רבנו הכל אחד, משה רבנו שייך לשם הוויה, שבו העתיד והעבר מתחברים. וחוזרים אנו בזה להתחלת הדברים. כל פרקמטיה של משה אינו אלא באז. קודם נגדיר מילת אז. דברי אבן עזרא ומפרשים קדמונים קבעו לנו הכלל שאז מהפך מעתיד לעבר. לו היה נאמר ישיר גרידה, אין ספק שהייתה בכוונה רק על עתיד. אבל מי שנאמר אז ישיר, אז יבנה, אז יעשה, המובן נהפך לעבר. אז במילים דומה לבב ההיפוך באותיות, אלא בכיוון הפוך, שבעוד שבב המהפכת משנה מעבר לעתיד, מילת אז משנה העתיד לעבר. ובא פירוש על מילת אז בדברי הגרא, כי מילת אז הלא בנויה מאותיות א' וז', ועולם נעשה בשבת ימי בראשית, אבל ביום השביעי בקדושת שבת נתבר למפרע שסוף מעשה ומחשבה תחילה, דהיינו שבזין מתברר שהוא עתיד, שהוא מתברר שהוא עצמו, דהיינו סוף המעשה הכבר בהתחלה באלף, בראשית המחשבה. דהיינו שמילת אז מציינת כיוון של חזרה מעתיד לעבר, שסוף זין מתברר שאינו אלא אלף התחלה. והוא העניין בלשון חז"ל, שכל פרק מתיה של משה אינו אלא באז, כלומר שמעלתו של משה נתפרשה בכתוב עצמו בזה שעדיפותו היא בזה שההבטחה והקיום עולים בד ובד, היינו משום שאצלו מתקיימת הגאולה והוא הגואל. אצלו מבורר שהמורגן המחר הוא נכתן, הוא אתמול, והבטחת הקדוש ברוך הוא לעתיד מתקבלת כעובדת העבר או ההווה. כשאומרים שמשה הוא סוחר באז, היינו שענייני משה הם כולם על משקל השוואת העתיד עם העבר, החזרת הזין לאלף. הסוף והעתיד אינם מחולקים ואינם פחות ברורים ובטוחים מאשר העבר. אצל משה מתברר שדיין מורגן אז מי נכתן, שהמחר שלך הוא אתמול שלי. ומניין לנו שזוהי נקודת מעלתו, שרי באז ניצל, אז אמרה חתן דמים למולות, ואם חייו ניצלו על ידי כך, אם אז, כן, שכשציפור עמלה את הבן, בעל כורכך שבזה צלויים חייו. וכך מתפרש גם הקנטור באז, דהיינו מאז באתי אל פרו וכו', דהיינו שלא היה ברור לו בעניין זה איך מתקשר הסוף מעשה ממחשבה תחילה, לא הכיר תוכנית גאולה בהתפתחות העניינים. ומאז באתי אל פרו לדבר בשמך הרע לעם הזה, ושירתו אז על הגאולה באחרית הימים, ששם מתבררת להדיה תוכנית סוף מעשה במחשבה תחילה. ואף בעניין אז יבדיל משה יצא לנו אותו עניין, שראי אז יבדיל נאמר על הפרשת שלושת ערי מקלט שבעבר הירדן, וראים אלה אינן קוטות את הרוצחים עד שיפרישו שלושה ערי מקלט אחרות בתוך ארץ ישראל עצמה. ואם כן באמת לא הועיל משה בזה שהבדיל ערי מקלט שבעבר הירדן, שאינן פועלות עד לזמן שיעברו ישראל את הירדן. אבל משה שכל עסקו הוא באז, ודיין מורגן איזה נכתן, והעתיד הוא עבר, אצלו בהחלט שייך להבדיל הערים בהווה, אף שפעולתן לא תצא לפועל עד לזמן מאוחר, כל עסקו וסחורתו אינו אלא באז. והעוקץ בעניין זה נשמע בנבואת בלעם, שאף על פי ששום נביא מישראל לא חזה כל כך בחזיונותיו על אחרית הימים וגדולתו של ישראל כמו שחזה בלעם, בכל זאת בתוך נבואת חזיונות אלו עצמם מצהיר בלעם אראנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. כלומר יכול בלעם לחזות חזיונות על העתיד, אבל העתיד נשאר נפרד מן העתה, מן העכשיו. ואילו משה מדבר לעתיד מנוחי הווה, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, אף ששם אחד שייך לביום ההוא, נאמר ובחד הביקת יחד עם השם אלוקנו ששייך להווה. וחוזרים אנו בזה להתחלת הדברים, בעניין צירוף האותיות של אחס. הנה סידור זה הוא א' בתוספת ז', וכך הלאה כל אות שביעית. והנה שבאותיות מהווה סידור אחס, א', שמתחלפת עם ח', שמתחלפת עם סמך. מה שמסומן בתיבות, במילת אז, והוא המהלך של הפיכת עתיד לעבר, ושל ביטול החלוקה בין עתיד ועבר. ובסידור זה יוצא אך לחצות, אך חץ. באנו שהחידוש שבמונח חצות הוא שמבחן הזמן הוא בתנועה ולא במצב דומם, בכיוון, כמו שביארנו לפני כן, שחצות זה בכיוון של לילה או של יום. ואז היינו הכרת ההכוונה שכל הסוף מעשה אינו בעצם אלא מחשבה תחילה, ותוכנית זו יוצאת לפועל ביציאת בני ישראל ממצרים. וה-14 הוא כבר שלב בערב היציאה. לכן, ב-14 בניסן נתחדש חשבון להלכה של חצות היום. ואין לנו דוגמה לזה. אזו זכבטן ההלוכה לפי סדר חצות היום זולת זה. ואין לנו הלכה שישתנה הלכה לפי סדר חצות היום רק כאן. של איסור חמץ, שעד חצות מותר בחמץ ומחצות והלאה אסור, וכך נאה וכך יאה שהדין של חצות יהיה נובע דווקא מאלפה בטא של אחס, של התחלפות של א' עם ח', שכל שבת אותיות מתחלפות. אז אך א' מתחלפת לח', שזה מתקדם שבע אותיות, וה חף לצדיק, שזה גם מתקדם שבע אותיות, שזה בכיוון של הליכה, שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. והדברים הם כל כך נפלאים וכל כך עמוקים עד שאין לשער ואין לתאר. ברוך השם, שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.